שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם. פרשס בעלו יסחו.
בעלו יסחו יסעני רויס, נו רב אברום.
מלמד שלא ישינו.
שמה?
ידוע על אהרון הכהן שעשה בדיוק כמו שהרבן שלנו אמר, כמו שהתורה אומרת. כבר ידוע מפורסם את השאלה, בטח אתם הקשיתם את זה גם. מה היה הצד שאהרון הכהן ישנה? יש את זה הרבה הסברים. אחד ההסברים רב שולם, כשאדם עושה את אותו פעולה כל יום.
אז
כבר חסר בהתלהבות הפנימית, חסר ברתיחה הפנימית, חסר ההתלהבות שלא ישינו. ההתלהבות,
אותו התלהבות,
השמחה של המצווה.
כל הזמן, מדהים, מדהים. מקבץ סיפורים מדהימים על חיים קניאבסקי, שמתפרסם כל הזמן עוד סיפורים ועוד סיפורים. כשהוא נפגש עם אשתו, רבנית בת שבע, שהייתה גם אור לכל אלפי אלפי עשרות אלפי נשים שהיו באים לבקש מן הברכות ועצות. אז לפני הפגישה סטייפלר לימד את הפחק מאיך נפגשים, אמר לו תקשיב, נפגשים, תשאל את השאלות האלה, את השאלות האלה, ותענה וכו', הדריך אותו. מה יעשה? הפחק באמת ישב ואמר בדיוק את כמו שכל מה שאבא שלו לימד אותו. ו... סיים את כל השאלות, סדרת השאלות, ונהיה שתיקה, סדרת הנושאים, וזהו, וככה פחות או יותר נגמר הפגישה. היא חזרה מאוד מאוד מוכזבת הביתה, הרבנית בת שבע. היא אומרת לאבא שלה הגדול, הרב אליושי, היא אומר, אבא, אני קצת מוכזבת מהפגישה, היא משעמם, הוא לא דיבר כלום. אמר לרב אליושי, אני אספר לה משהו שבדידי אבי עובדה. כשאני, הציעו לי את הבת, של רבי אריה לוין, אשתו. אז אמנם זה לא היה כמו שהיום שנפגשים ויושבים ביחד הזוג ומדברים, אלא זה הכל היה נסגר עם ההורים. שההורים היו יושבים ומדברים, רואים שהמשפחות מתאימות ושהחתן והכלה מתאימים אחד לשני במידות, יש להם את אותו רצונות, אותם שאיפות. ורק, כתוב הרי שאסור לאדם להתחתן עם אישה עד שירנה, אז עשו כזה תרגיל שמה, אני אלך לכותל, אני אחזור מהכותל, ואני אעבור בשוק הערבי, אני לא זוכר כל מה זה משהו, טטרק, היה משהו כזה שנקרא שוק הערבי, שכולם מסתובבים שם, או כמו היום נבח, שהם מפחדים ללכת לכל מקום. הוא ילך בצד אחד של הכביש, והיא תעבור עם אבא שלה בצד השני של הכביש, והוא יראה אותה, וזהו, מצוין. וככה, והוא עבר, ואז היא הייתה עברה, אבל ברגע שהיא עברה, עבר שם ערבי עם חמור, והוא לא ראה אותה.
סתיר.
הוא אומר, ואני כאן, לא ידעתי, התביישתי, לא יכולתי להגיד מה שלא ראיתי אותה, התביישתי, מה? וברוך השם התחתנו, והכל בסדר, ואנחנו שמחים, ומאושרים, הכל במקום אבא שלום. אומר לה, רבי אליושיב, אותו דבר ככה, בעלך, אמנם הוא לא דיבר איתך הרבה, אבל יש לך את הזכות לישא בחור שכל כולו, מה שמעניין אותו זה תורה, וללמוד תורה ולהתעלות בתורה, ויהיה לך זכות שחצי מכל התורה שלו יהיה שלך. את תזכי בזה, את יכולה לסרב, כך אומר לה, אבל יש לך את הזכות.
זו זכות גדולה.
וברוך השם, תנו והשמיים הם הגבול. עוד סיפור, באמת כמה היא זכתה, לא רק שהיא זכתה בכזה בעל תלמיד חכם, שאיר את כל העולם כולו, אלא חיים היה מאוד מאוד מכבד את אשתו הידוע, שבזמן ארוחת צהריים הוא לא היה, מתחיל לאכול עד שאשתו הייתה מגיעה. ולמרות שלפעמים, אתה אומרת לו, אני מתעכבת עם הילדים, עם זה, עם ככה, תתחיל לאכול. לא, אם את לא אוכלת, אני לא אוכל גם. ככה הוא חיבד אותה. וגם, אוכל של אחרים, הוא לא הסכים לטעום. אמר, רק אשתי יודעת באמת לעשות מה שאני אוהב. אני לא אוכל אוכל של אחרים, רק את של אשתו. גם עוד דבר, דבר שהוא היה מכבד אותה מאוד, הוא היה, הרי, היו הולכים שלוש פעמים בשנה, חג השבועס, חג הסוכס ופסח, הולכים לכותל, הולכים בחיים עד סוף ימה, והלך לכותל.
אני הולך לקרוא גם את השוור שלו בהזדמנות.
נכון. אז הוא הולך עם אשתו. הוא היה הולך לכותל. והיא הייתה הולכת לעזרת נשים. הוא היה חוזר, כל מי שההמונים שהיו מבקשים ברכה, הוא היה פותר אותם מהר, הרי בוא, בוא, ברוך ובהצלוח, היה פותר אותם מגל הרחם. אבל אשתו הצדיקה, היא הייתה משהו, היא לא...
מתייחסת לכל אחד.
היא הייתה אומרת לכל זה, לזה משפט, ולזה משפט. ולזה משפט, ולזה משפט. וזה היה לוקח שעה ארוכה, ורב חיים היה מחכה לה. ואמרו לרב חיים, אבא, הזמן שלך מאוד יקר. אולי נקרא לה, חס ושלום, אל תפריעו לה. אז אמרו, אולי נארגן רכב אחר שהוא יחזיר אותה לבני ברק, אתם תחזור. שום דבר. ישב, כל פעם זה קרה ככה, והוא ישב וחיכה לה, עד שהיא חזרה מכל הברכות, הברכות שהיא עשתה. חיבד אותה. עוד סיפור, שסיפור על רבחיים, כל הסיפורים שאני מביא זה מקבץ סיפורים מהרב אלעזר יודקובסקי, יושב ראש אנחנו וצאצאינו, הוא סיפר שכשהסטייפלר נפטר, אז היה את הירושה, אז חלקו את הירושה, ולא עניין את רבחיים מהירושה. מבחינתו ששני החיות שלו יקחו הכל. שתי דברים היה אכפת לו. את הכיסא של אבא שלו, ואת התפילין של אבא שלו. הכיסא, בגלל איזה פסוק, תחת אבותיך יהיו בניך, רגיש שזה כאילו הכיסא, והתפילין של אבא שלו. הכיסא באמת, אגב, הרבנית קנייבסקי, בת שבע, הייתה מושיבת אנשים על הכיסא הזה, והייתה אומרת להם שיגידו פרק תהילים, אז הם, כדי שיהיה להם ברכה וישועה. סיפור אבל על התפילין, פעם נכנס איזה נער לבית של הרב חיים, והוא דיבר איתו, הוא מניח תפילין או לא, אז הבחור אמר שיש לו תפילין, אבל הוא איבד אותם. ועכשיו הוא מלווה מפה, מלווה משם. ועל אתה, רב חיים, מוציא את התפילין של הסטייפלר, ונותן לו. וכולם נדמו, אז זה כל כך חשוב לך, ואתה נותן את זה לבחור. הוא אומר, את המצווה החשובה הזאת, אני רוצה שהבחור יקיים בדבר שאני הכי אוהב.
הגמיל הסחסד הכי גדול.
לא יאמן, הוא אומר את זה ככה בפשטות. עוד סיפור עם אברום, עוד סיפור על רב חיים, אמר יודקובסקי, מדהים. פעם נכנס איזה איש עסקים גדול, שהסתבך מאוד מאוד עם רשות המיסים, והוא רצה ברכה מרב חיים. רב חיים הסתכל עליו, אמר לו, אני רואה שאתה מגולח, אתה גדל זקן, בעזרת השם, תיוושע. האיש אומר לו, בבקשה הרב, אני איש עסקים, אני זה, אשתי לא מסכימה, אין מה לדבר בכלל. אם לא תשים זקן, אתה תשב בכלא. פחד, ככה רב חיים אמר, אם תשים זקן, אז לא תשב בכלא. אז הוא לא נבעט על נשמתו.
אז ללחץ, כמובן.
הוא ראה את לרב שטיינמן. אמר לרב שטיינמן, אני מוכן לתרום $2,000,000, רק לא רוצה לגדל זקן.
זקן יקר מאוד.
והברנב אמר, אני מאוד אשמח באמת על התרומה, אבל אני לא יכול, אין לי מצב שאני הולך ומשנה את ההחלטה של רב חיים קנייבסקי. רב חיים קנייבסקי אמר, זה מה שצריך לעשות. אומנם בסיפור לא כתוב מה היה הסוף, אבל אני מאמין שהוא גידל זקן כי הוא פחד להסתבך מלשבת בכלא, לא? אז מסתבר שהוא גידל זקן עוד אחד מהעשרות הסיפורים שהיו עם רב חיים קנייבסקי. אגב, אני לא אגיד את בדיוק...
אני יכול להעיד שלא הגיע לבית הסוהר עם אחד כזה, עם זקן. כן. בספר הנפלא גאון ישראל על שוזן אורבך יש שם דברים נפלאים על כל ההנהגה שלו עם התלמידים והמקורבים שלו על לימוד התורה. היה לו איזה תלמיד אחד שזה ראו שאדיולי גדולות, וזה היה נראה שהוא ככה שוקע בעניינים שקשורים ללימוד, אבל ככה יותר מסביב ללימוד, פחות לעמול ופחות בעניין הלימוד. אז שוזן בעדינותו ובעדינותו העיר לו על זה, אמר לו, שב ותלמד, כל מסביב זה טוב ויפה, אבל שב ותלמד. היה עוד איזה, גם איזה אחד אחר שאמר לו שהוא עושה את בגלל העבודה שלו, אבל הוא כן נשאר בלימוד, אז בסדר, קיבל את דעתו, אבל מאוד היה חשוב לו העניין הזה של להתעסק עם הלימוד עצמו, לא מסביב לדבר בלימוד, הנה, לשבת וללמוד. ככה מאוד היה מעורר את זה כל הזמן, ואפילו שמצד שני היו עוצרים אותו אנשים בלי סוף, הלך לאוטו, חוזר מהאוטו, יוצא מהאוטו, הולך לשם. כל הזמן היו אנשים עוצרים אותו, שואלים אותו שאלות שבקושי אפשר להדביק את התווית של שאלה על הדברים האלה. תלמידים שלו, אומרים שיש כאלה שרואים איזה אחד גודל בישראל, אז חושבים שאם לא שאלו אותו כלום, זה בלטשחיס. אז אם כל זה שהוא דורש מהתלמידים שלו, המקרבים שלו, את העיון והעמקוס, אבל כשאנשים שאלו אותו שאלות, לא משנה איזה, אף פעם הוא לא יראה קוצר רוח, חוסר זמן, ולכולם הוא ענה בנעימות, ובחיוך, החיוך המפורסם שלו. היה איזה אחד שבא לשאול אותו פעם משהו בעניונים. יש תא לא אוכל למעשה ויש עניינים. זה לא דברים שאלו אוכל למעשה, לכל מיני דברים שאנשים נוהגים עליהם, מקפידים אותם. טוב, אז כמובן שבשנזה הנאור בעצמו היה מחמיר בעניינים, ומקפיד על דברים כאלה. אבל אותו אחד הוא אמר, ממך הייתי מצפה שתדבר איתי בלומית בהלכות שבס, לעומק הלכות שבס, לא בענייני עניונים. שוב, זה לא שהוא זלזל בעניינים, אלא ההפך הגמור. הוא היה מספר להם את הסיפור על, על היה דוד, רב דוד קרלינר קראו לו. הוא היה מאיר פינס קרלין, הוא כבר היה זקן וישיש, ולא עלינו מחלת השכחה קפצה עליו. אבל את השס, שהיה, קריסו הייתה מלאה בשס ופויסקים, מצעירותו, את זה הוא לא שכח. אז פעם מגיע אליו איזה משולוח אחד, ואותו משולוח, כן, שאל אותו, מה, באתי לאסוף כסף לישיבה ההיא וההיא? שאל אותו, כמה נתתי לך בשנים קודמות? נתן אותו, אמר לו את הזכור, והוא נתן לו. עכשיו, אותו משולוח רואה, שלפני שהוא התחיל לדבר טוב, מיד אחרי זה שהוא גורס, גורס דפי גמורה, גמורה, רשי, טויס, וזו, התפעל מזה, זה לא דבר שלא רואים, זה לא דבר שלא רואים כל יום. אז רב שלם, מה הוא עשה? התיישב שם בקצה החדר, לראות, ליהנות, למלות חופניים נחת. ואז פתאום הוא שם לב אליו, הוא שום לחם רבי יד, סליחה, מה אתם רוצים? אז אמר, לא, לא, אני הייתי פה כבר, ביקשתי ונתתם לי, אני עכשיו רק מסתכל. וככה זה קרה פעמיים שלוש, ואז הוא אומר לו, תראו, המחלת ששכה קפצה עליי, אז לכן אני לא זוכר, אבל את השס ופויסקים, את זה אני זוכר.
וואו, זה משהו באמת היה חשוב.
ורב שלם זלמן אורבך אמר, למה הוא הדגיש את זה? כדי שלא יחשבו חלילה, השקיע, ימל בתויר והכל נעלם, לא, הפוך, והיה גודל בישראל, מפורסם גודל בישראל, אז לראות שהמל, שזה נשאר, שזה נשאר. באמת, יש המשך גם לסיפור הזה, שאותו משולח בא לחובץ חיים וסיפר את זה. חובץ חיים נורא התפעל מהסיפור הזה, ואז לימים שנפטר אותו גדול בישראל, בעל היה דוד, אז חובץ חיים קרא לו אותו משולח וביקש שהוא יספר את זה, שהוא רוצה, אז הוא הרגיש לא נעים אותו, שאמר, מה אני שיתן מוסר לציבור? אמר לו, אתה אל תיתן מוסר, רק תספר את הסיפור, אני כבר אעשה מזה מתמים אחרי זה. ושוב, גם בעניין של התלמידים, שהוא היה מדרבן אותם על העמל, הוא תמיד היה אומר, מה זה מסמיד? לא אחד שעושה משמר וער כל הלילה. מסמיד זה אחד שמנצל את הזמן.
זמנים שצריך הוא לא יושב ולומד.
בלילה צריך לישון, ביום צריך ללמוד. הוא היה מאוד מקפיד את זה, פעם הוא ראה איזה בחור שאמרו שהוא מסמיד, הוא לומד את שעות הקרות של הלילה. אז הוא קרא לו ואמר לו, אני שהייתי בחור צעיר, אז הראשי בשליר, בסר זלמן, אמר לי, גם הייתי הולך שם מוכר, אמר לי, אל תלך שם מוכר, אבל מה, לא כך שמעתי, והנה, תראה את זה כאן הלבן שלי, תראה מה קרה לי. אז אותו בחור ככה אמר ככה בשקט ובחיוך, שאולי גם אני רשאי לנהוג כמו שהראשי בשלי עשה, להמשיך ליותר, אז הוא ככה צבד אותו לחיבה, נהנה מהחריפות שלו מהיסטוריה. אבל באמת, הוא עומד על זה תמיד, שמסמיד זה לא מישהו ער בלילה, מסמיד זה שמצל את הזמן בו. תמיד היה מעורר ומדבר על הזמן הזה, שבחור, בפרט בחור ישיבה, צריך להקפיד על זמנים, שזה העיקר, הסדר, זה הדבר הראשון. שאלו אותו כמה פעמים על התפלל בנץ. אמר, תפלל בנץ, זה לא מהסדרים של ישיבה, כי זה יפריע. הוא מספר גם על עצמו, שאחר חתונה התחיל להתפלל בנץ, ואז זה מפריע לו בסדרים של הישיבה, אז הוא באמת הפסיק עם זה. הוא הפסיק עם זה. וכשזה כידוע, היה נזהר מאוד כבוד התלמידים, בכבוד כל אדם ואדם. אז דיברו אותו על זה שבגמור רואים לשונות מאוד חריפים. שהמויר אומר להמויר השני, ורואים שהמויר השני כביכול לא התפעל מזה, הוא לא הקפיד עליו, הוא נפגש, הוא אמר לו ככה.
נכון.
אז הוא הסביר, הוא אומר, הם הרי ידעות האמס, שהוא אומר לו כאלה מילים, בגלל שכואב לו על התויר שהוא לשיטתו, הוא אומר את התויר בצורה לא נכונה, שהוא אומר סבור לא נכון, הוא אומר דין לא נכון. וזה לא משהו בן אדם עצמו. אז לכן זה לא הפריע לו, והוא המשיל את זה למשל. הוא אומר, שתי אנשים טכנאים עובדים בקור אטומי. יש את הכפתור שלוחצים, והטילים מתחילים לרוץ לכל העולם, להרוג מיליונים, עם מי שלוחץ על הכפתור. הוא אומר, אחד הטכנאים לחבר שלו, אתה רואה הכפתור הזה? הוא לא עובד עכשיו, אפשר ללחוץ, לא יקרה כלום. הוא אומר לו, השתגעת? אתה לוחץ על הכפתור, מיליונים ימותו. נו, אז הוא נפגש, הוא אומר לו, השתגעת? הוא מבין לבד. אבל שזה נוער בכוכח את זה, שיש גמורה, שמספרת על רובה שהוא הפסיד אלפי אלפי זהובים דינרים.
נכון, נכון.
והרואים שהוא לא התפעל מזה. אז אתה רואה שבאמת זה הסולם עדיפויות שלהם. על תוירה שהפריע, אז דיברו דיבורים חריפים. על כסף שהוא הפסיד, וזהו, באמת היה דברים פחות חריפים.
סיפור שסיפר מוישה מרצבך, אברך שהוא הכיר, רצה לו שאלה מאוד מאוד קשה, והוא שאל אותו את מי לשאול. אמר לו, זו שאלה לרב שטיינמן, אתה צריך לשאול את הראש ישיבה. והוא מאוד מאוד התבייש, אני לא רוצה ללכת לבד. אמר לו, אני אלך איתך ביחד. הלכו ביחד, זה היה 11 בצהריים, בבוקר, לפני השיעור. למרות שזה היה זמן כאילו קשה, כי הראשי ואז בדיוק היה לפני השיעור, אבל היה דחוף, דפקו בדלת, והרב שטיינמן פותח את הדלת עם הגמרה ביד, או שהוא רצה להספיק, או שהוא רצה לרמוז להם שהוא באמצע להכין שיעור. ואז הם שאלו אותו את השאלה, שמה שמעת שלא אמר, טוב, זה כבר משהו רציני, אתם צריכים להיכנס ולשבת. והאמת היא ששתיהם היו בשוק, כי השאלה הזאת היא, הייתה, היה תמון בתורה עוד שאלה באמת מאוד מאוד קשה. הרב שטיינמן מיד קלט את זה. ישב איתם, הסביר להם ואמר להם מה לעשות, וככה שלח אותם לשלום. אחרי כמה ימים, הוא היה באיצקוביץ', בבית כנסת שם, בכניסה. הרב שטיינמן עבר שם, ליד, הרב שטיינמן ראה אותו. ניגש אליו, הוא שאל אותו אם הבעיה נפטרה. אז הוא אמר לו שלום, ממש לא נפטר, אז הרב שטיינמן אמר לו, בוא תלבר. בוא לבית שלי, בוא נדבר. הגיע לבית שלו. ובמרגו, הוא פרץ מבכי. היה גם כנראה משהו ממוני פה בסיפור הזה, והוא פרץ בבכי. הרב שטיינמן כך אומר לו, אתה יודע שעם כל הקושי שלך, אתה יודע שהרבה מקנים בך? הוא אומר לו, בי מקנים? מה יש לקנות? ומה גואלים? מה יש לקנות? אומר לו, כי אתה עכשיו במצב קשה, אז התפילות שלך הן תפילות בהכנעה. אתה יודע מה זה תפילות בהכנעה? אתה יודע כמה כולם מקנים בך שהתפילות שלך יוצאות מהלב? אין לך מושג כמה מקנים בך עכשיו אנשים. וככה הוא הרים אותו מהדבר הזה. וסיפר רמוישה מרצבך שהוא עקב אחרי הסיפור הזה, והרב שטיינמן ליווה אותו יד ביד בסיפור הזה, עד שהוא יצא מזה לגמרי, אבל מדבר אחד הוא לא יצא, וברוך השם שהוא לא יצא, מהתפילות המיוחדות שהיו שבו לו, מאז שהרב שטיינמן הכניס אותו ואמר לו, תראה את התפילות שלך, איזה תפילות בהכנעה, הוא ככה המשיך להתפלל עד סוף חייו, קיבל את הדלק שהדליק אותו הרב שטיינמן. ישר כוח שהייתם איתנו, ישר כוח אברום.
שיהיה נופלא לכולם.
של גוד שבס.
שבס גוד שבס.